טוב, היות ואנחנו עכשיו נמצאים פה בערב פסח וגם כן בפרקי אבות, יש לנו מאמר בנושא הזה, היום אנחנו נתמקד בנושא הזה. פרק ה' בפרקי אבות, משנה ה', 10 מכות הביא הקדוש ברוך הוא על המצרים במצרים ו10 על הים. אנחנו נתמקד היום על ה10 מכות שהביא ונעשה בזה כדי שיהיה מצווה עניינה דיומה ויתאים לנו מי שיוצא לשמוע ופסח יוכל לשמוע על העניין הזה של 10 המכות שהקדוש ברוך הוא הביא על בני ישראל על מצרים, על המצרים במצרים. ובכן, אנחנו נלך מכת אחת אחרי השנייה. ובכן, המכת דם שמשה עשה ניסו גם החרטומים להראות את כוחם בהפיכתם של מים לדם. ויעשו כן חרטומי מצרים בלעתיהם, וכולם שואלים, מפרשי התורה שואלים, מניין היה למצרים מים כדי להפוך לדם? הרי כל מימי מצרים הפכו לדם. אבל ברור שגם למצרים היו גם מים, שכן מכת הדם מרקה משך 7 ימים, זמן שבו אין כל אפשרות לאדם להתקיים ללא מים, אך מניין היה להם מים? אז האבן עזרא מפרש שכתוב, ויחתרו כל מצרים סביבות היאור מים לשתות, כי לא יכלו לשתות ממימי היאור. מכת הדם שלטה רק במים הגלויים, אילו הנראים על הארץ. מי התאום לא לקו ונשארו כמות שהם, מהם לקחו המצרים מים לשתייה, כמתואר בפסוק, ומהם נלקחו מים אשר נהפכו על ידי החרטומים לדם. בדרך זו מפרש את הפסוקים גם בעל אור החיים הקדוש. בדרך נוספת מפרש בעל אור החיים הקדוש ומזכיר את המובא במדרש, כי בני ישראל התעשרו ממכת דם, לאחר שהמצרים נאלצו לקנות מהם מים לקיומם ממים אלו, אשר נקנו על ידי המצרים בכסף מלא, נלקחו המים אשר הפכו לדם בכוחם של החרטומי המצרים. כלומר שהמצרים קנו מהיהודים, והיהודים נהיו עשירים ממכת דם, אז גם היה להם מים. ובכן, את העובדה של דם, למצרים ומים לישראל ניתן להבין לכאורה בשני דרכים. הרבי יצחק אברבנאל כתב, הוא אומר את הדבר כזה, היאור עצמו לא הפך לדם, הוא נשאר מים כמות שהיה, רק אותם כמויות מים שנשאבו על ידי המצרים הפכו בידיהם לדם, ואותם מים שנשאבו על ידי בני ישראל נשארו מים כמו שהיה קודם לכן. ודרך זו מסבירה מה שכתוב בתורה, כי הדגה אשר ביאור מתה. לכאורה זה עובדה מיותרת לגמרי, שפשוט מאוד, מה צריכים לפרש שהדגים מתו? אין אפשרות ליצורי חיים בים להתקיים בתוך דם, אז בשביל מה צריכה התורה לספר שהדגים מתו? ובא אור החיים ואומר שכוונת התורה להדגיש את המופת שנעשה בידי אהרון ומשה, הפיכת היאור לדם של ממש, אשר היה בו כדי להעמיד את יצורי היאור בניגוד לאחיזת עיניים של החרטומים. גם החרטומים עשו דם, אבל זה רק היה אחיזת עיניים, הם לא הופכים את המים לדם, אלא רק להשוות להם גוון וצבע של דם, אז הדגים יכולים להמשיך ולחיות במים אלו. כאשר התורה מספרת שהדגים אשר ביאור מתו, זה מידע כי היה זה מופת מופת שהמים נהפכו לדם ולא סתם מעשה שדים. ובכן, אם נפרש יותר שהיאור לא הפך לדם, ורק אחרי שנשאב על ידי המצרים הפך לדם, אפשר להבין כי התורה באה לספר שהדגה אשר ביאור מתה למרות שהיאור לא נשתנה ולא נהפך לחומר אחר שיש בו כדי לשתול את הדגים. בכל אופן, זהו היסוד מה שאנחנו רצינו לנושא הזה שנקרא דם. דם ונקרא מים. הייתי מוסיף משהו. היאור, פשטות, לפיה, יש איך שנראה בתורה, היה משהו קצת הפוך. שהיאור כולו הפך לדם. לאחר שנשאר בידי ישראל, הפך הדם שם להיות מים. בעל הפרדס יוסף מציין שיש יתרון בדרך הפרשנות החדשה, שכן לפי המקובל כי המים הפכו לדם ביום, חזרו להיות שוב מים כאשר נשבו על ידי ישראל, נמצא שהגיעו לידי ישראל בדרך ניסית, כיוון שכך היה אסור לישראל למכור אותו למצרים שעשו ליהנות ממעשה ניסים. איך סחרו ישראל במעשי הניסים האלו? אם אתה אומר שבאמת זה היה דם ואצל היהודים זה נהיה מים, אז איך הם סחרו במעשה ניסים? אבל לפי הדרך השנייה, שלא חל כל שינוי במימי היאור, והם הפכו לדם רק אחר שנשאבו על ידי המצרים והונחו בכליהם, נמצא שהנס חל רק על אותם נוזלים שהגיעו אל כליהם של המצרים, אבל אצל בני ישראל לא ירה כל נס, ועולם כמנהגו נוהג, שהמים ששאבו והמים ששתו, מובן איפה שהיה מותר להם לסחור במים, אלו שהגיעו לידיהם ללא כל חשש, שכן אלו לא היו מעשה ניסים אלא דרכו של עולם. ובכן, אין לנו אלא קבלה של אבותינו שמדור דור, אשר לפי היאור הפוך עצמו לדם, ולכן מתה הדגה אשר ביאור, כאשר הגיע האדם נקנם שבני ישראל חזר להיות מים, אשר חלק מהם נמכרו למצרים. ובאשר לשאלת איסור ההנאה שמעשה ניסים, אפשר שהדבר הותר להם על פי הדיבור, ואפשר שאת רווחיהם היו מעבירים זה לזה, וכך הותר להם הדבר. לפי מה שכתב בעל הטור האבן בספרו על מסכת תענית, כי האיסור ליהנות ממעשה ניסים אינו אלא לבעל הנס, אבל לאחרים הדבר מותר. יצאנו ידי חובה לבאר לכם את מכת דם, ואני עובר למכת צפרדע. מתוך דברי חז"ל למדנו שרק צפרדע אחד עלתה מהיאור, המצרים ניסו להקוד בה כדי להרוג אותך, לאחר כל הקה והקה יצאו ממנה נחילי צפרדעים שכיסו את כל ארץ מצרים. התנהגות זו של המצרים אינה מובנת. הקעתם הראשונה הייתה אומנם מתוך מחשבה הגיונית ומובנת, כי בכך יביאו לחיסולם ידי של המכה, לבלימתה עוד קודם לפריצתה. אבל אחרי הקעה ושתיים, הבינו יפה מה שקורה, הם ראו במו עיניהם כי בניסיונם להביא לסירה של המכה הם עושים בדרך לגמרי לא צפויה בדיוק את ההפך. לא רק שלא הצליחו לבלום את המכה, אלא שבמו ידיהם נתנו לה תנופה, שגדילה את ממדי הנזק פי כמה וכמה. אם כן, מה ההיגיון שעמד מאחורי התנהגותם של המכים? אומר הסטייפלר בברכת פרץ, אין היגיון מאחורי התנהגותם של המצרים. התנהגותם עד הרבה הייתה מנוגדת לשכל הישר. מצפים היינו שיפסיקו מיד בהקעתם של הצפרדעים, אלא שזוהי התנהגות של אדם שנתון תחת השפעה של כעס חסר מעצורים. הוא יודע שכעסו יזיג לו, וכי בכעסו יחמיר את אותו מצב של קיומו כעס כל כך, אבל ברוב כעס הוא מאבד שליטה, הוא פועל כנגד כל היגיון. כנגד כל היגיון. כי בזמן שאדם כועס, הרי הוא נוהג כמו שוטה. הוא מאבד את בינתו ופועל כחסר בינה לחלוטין. כשנשאל הרשב"א על אישה שעברה על דת יהודית ונהגה שלא בצניעות, שעה שהתקוטטה עם בעלה, פסק הרשב"א להקל בדינה מכמה טעמים. בין נימוקיו כתב הרשב"א, ועוד שבשעת הכעס היה, ובשעת כעס הרי כשוטה ואין, ואין השם ומצוותיו כנגדה באותה שעה. כמו שאמרו חז"ל, הכועס אפילו שכינה אינה חשובה כנגדו. הרשב"א התייחס לאדם שכעס כאל אדם שיצא מדעתו, לא מבחינה רעיונית גרידא, אלא הלכה למעשה ממש. כך נוהגים כל בעלי התאווה, כאשר תאוותם מתגברת עליהם, הם יודעים שתאוותם מזיקה להם מבחינה בריאותית, אבל באותה שעה הם כמו משוללי בחירה. ובכן, מה גדולה איפה חובתו של אדם לשלוט בעצמו, ואת זה כמובן לא יוכל אדם לעשות ללא התעסקות בתורת המוסר. יצאנו ידי חובה במכת צפרדע, ואני עובר למכת קנים. מכת מצרים שלטו רק באזורי המצרים. באתרים שבהם גרו בני ישראל לא היו מכות מצרים, ככה הסכמת הראשונים. אבל חידוש גדול מצאנו בפירושו של הרמב״ם למסכת אבות. הרמב״ם אומר שמכת קנים הייתה גם בקרב ישראל. אמנם היא לא הזיקה וציירה אותם, אבל דברים כאלו כותב גם המאירי. זולת מכת קנים שפירש התלמוד שהם נמצאים אצלם, אבל לא היו מזיקים אותם כלל. לא המאירי ולא הרמב״ם מציינים את המקור שממנו למדו כי מכת קנים הייתה בגושן, ולא מבואר מאיפה לקחו זאת. אבל נאמנה עדותם שזה שהם ידעו. וגם כן לא ביארו לנו מדוע הייתה מכת קנים בסגנון שונה משאר המכות. אבל ככה מבואר בדברי הרמב״ם שהקנים היו בגושן, אלא שלא הזיקו לישראל. ולמשל מכת דם. כתוב ודאי שלא היה בגושן, ולא יכלו מצרים לשתות מים מן היאור, גם בצפרדענים הרובה בביתך ובחדה משכביך ובחבא עמך ובכל עבדיך ילו הצפרדים. ברוב הדבר המפורש יותר, ופלאתי ביום הוא את ארץ גושן. וכך מפורש הרמב״ם את כל המכות, למעט מכת קנים. במכת קנים נאמר, ותהיה קנם באדם ובבהמה, משמע כי הייתה גם בגושן, אם כי לא גרמה נזק וצער לבני ישראל. לאור דברי הרמב״ם האלו אנחנו מבינים יפה את חשש של יעקב אבינו להיקבר באדמת מצרים בפרשת ויחי, מפני שראה שעתידה לרכוש קנים. מסיבה זו ביקש מבניו כי עלו אותו לקבורה בארץ ישראל ונניחו אותו להיקבר במצרים. כך אומר רש"י בבראשית פרק מ"ז פסוק כ"ט. יש עוד טעמים, אבל זה גם טעם אחד. לכאורה אין מקום לחששו של יעקב, שכן אם ציפה, אם ציפה ברוח קודש מכת הכנים, הרי גם ציפה כי לא יהיה מכות בגושן, ממה אם כן חשש? הרי בגושן לא היה כנים, אבל לפי דברי הרמב"ם הדברים פשוטים, מכת כנים הייתה שונה משאר המכות, משלטה גם בארץ גושן, לכן היה מקום לחששו של יעקב. זהו באמת ראיה חזקה. אמנם אפשר לדחות את הראיה הזאת, שאפשר שחששו של יעקב אבינו היה כי בלחץ האומה המצרית אשר הריצה את יעקב לא יקבר בארץ גושן, אלא במקום מרכזי במצרים שבו מצויים הכנים. עוד יש להעיר כי גם אם נבין את חששו של יעקב אבינו לאור דברי הרמב״ם, אין בזה כדי להסביר את העניין שכן גם אם היו כנים בגושן הם לא ציירו את ישראל, אם כן השאלה חוזרת במקומה ממה ולמה חשב יעקב אבינו, ממה הוא חשש. ובכן, בכל אופן, למדנו מכאן את הנושא הזה של כנים, כמו שאמר הרמב״ם, בפרקי אבות. אני עובר למכת ערוב. תחילה סירב פרעה לגמרי, הוא לא הסכים ליציאת בני ישראל מגבולות מצרים, אף לא לעבודתם את הקדוש ברוך הוא בתוך שטח מצרים. אחרי מכת צפרדע הוא חוזר בו ומסכים לשחררו של עם ישראל. ומה הוא אומר? ויקרא פרעה למשה ולאהרן, אמר, תראו אל השם ויסר הצפרדים מני מעמי ושלחה את העם ויזבחו להשם. חלפה מכת הצפרדע, חזר בו, והחליט שלא משחרר את עם ישראל מתחת ידיו. וגם בהחלטה הזו נשאר גם לאחר פרק שפגעה בו מכת תקינים, אבל לאחר שבאה לה מכת הרוב, הוא נסוג מהחלטתו נסיגה חלקית. ומה? ואחרי זה שהוא התלקח עם משה רבינו, הוא נסוג נסיגה מלאה. תחילה הוא חוזר בו לחצין ואומר, ויקרא פרעה אל משה ולאהרן, לכו זבחו לאלוקיכם בארץ. הוא מסכים. שיזבחו, בבקשה, רק בתוך גבולות מצרים, כלומר, הם לא ירשו לצאת למדבר. מה העניין הזה? היינו מצפים שאדם החוזר במחמת מכות שניחתו עליו יחזור לכל הפחות אל עמדתו הקודמת, אל הסכמתו לעזיבת של בני ישראל את גבולות מצרים, ופרעה חוזר בו בעקבות מכת הרוב, אך היא לא חוזר לעמדתו הקודמת שבה נקט נחר שוקה במכת צפרדע, רמובה במכת צפרדע. הוא אמר שאני מוכן לשלוח, לא, פה הוא לא אומר, אלא הוא הוגר רעיון חדש. בני ישראל לא ירשו לעזוב את גבולות הארץ, הם יוכלו לסבור בתור מצרים, ואם חשב כי פשרה הזאת תתקבל על ידי משה רבינו, מדוע לא העלה את ההצעה הזאת בנסיגתו לאחר מכת צפרדע? את השאלה הזאת שואל על שייך הקדוש, הוא מבאר כי בתחילה כאשר נדרש פרעה לשוחרם של בני ישראל סבר שאלוקי ישראל מולך רק במדבר, ולכן עליהם לצאת למדבר. משה רבינו מצטווה להתרות בברות תרם בועה של מכת דם, השם אלוקי העברים, שלחה נלך למור, שלח את עמים ויעבדוני במדבר. ויבנה לא שמעת עד כה, אם צריך לשלוח את בני ישראל דווקא למדבר, משמע שאין מקום אחר הראוי לעבודתו של הקדוש ברוך הוא, רק במדבר. ממילא, כאשר הוא נכנע לאחר בועה של מכת צפרדע, אין בדעתו לעלות רעיון הקרבה בתוך מצרים, שהרי לפי הבנתו, זהו דבר שלא ייתכן. זוהי תפיסה אלילית, לפיה הבורא מוגבל במקום, בזמן ובתנאים מסוימים במדבר. אבל כאשר מבטיח משה רבינו לפרעה לפני מכת הרוב, ושם תבדות בין עמי ובין עמך, הבין פרעה כי טעה בריקרון של הקדוש ברוך הוא גם בכל מקום, שאם לא כן, כיצד ישים בדות בין עם ישראל לאומה המצרית. הבין כי מלוא כל הארץ כבודו וכימה לי פה או שם, לכן הסכים כי יעבדו את הקדוש ברוך הוא בתור גבולות מצרים, אם אתה אומר ששייך ולמדו כעני השם אלוקינו בקרב הארץ, אם ככה, למה צריך ללכת למדבר? משה רבנו לא מסכים אותן, כי לא יעלה על הדעת שיזבחו במצרים מטירתם של המצרים, דבר עשוי לעלות בחיי אדם. לטענה זו הסכים פרעה ומציע כי ילכו למדבר ורק לא יתרחקו מגבולות מצרים. יצאנו ידי חובה במכת הרוב, ואני עובר למכת דבר. כאשר משה רבינו מטרה בפרעה לפני בועה של מכת דבר, הוא אומר לו, ויפלא השם בנקני ישראל ובנקני מצרים, ולעמוד מכל בני ישראל דבר. מה פירוש? לעמוד מכל בני ישראל דבר, אפילו בהמה אחת. משמע מזה כי אפילו אותם בהמות שהיו חולות, זקנות, והגיע זמנם למות, גם הם לא ימותו, וישארו בחיים. אלא ממה הסיבה? יש שהקדוש ברוך הוא מבטיח כי לא ימות מכל בני ישראל דבר, והדברים כפשוטם. למה? כדי שלא לתת פתחון לפרעה, אילו ימותו מספר בהמות, אותם שהגיעו זמנם למות וזקנות, יאמר פרעה כי המכה פגעה לא רק בו, ובזה כבר יהיה לו פתחון פה, כדי שלא תהיה לו המטלה, הובטח כי במקרה ישראל לא ימות כל בהמה. והתורה מספרת, ויעמוד כל מקנה מצרים ומקנה מבני ישראל, עומד אחד, וכך אומר רבינו, גרשום בן רבי אברהם, אחים של רבינו הגרא, את אשר שמע משמו של דודו הגרא, על המילים שנאמרו ביציאת מצרים, וראה את אדם על המשקוף ועל שתי המזוזות, ולא ייתן המשחית לבוא אל בתיכם לנגוב. הוא אומר שמכת בכורות הייתה על ידי הקדוש ברוך הוא בכבודו ועצמו, כמו שאמרו חכמים על הפסוק, ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה, והכיתי כל בכור בארץ מצרים מאדם ועד בהמה, וכל אלוהי מצרים יעשה שפטים, אני השם אני ולא מלאך. אני ולא שרף, אני השם אני ולא השליח. הרי איפה כי מכת בכורות הייתה על ידי הקדוש ברוך הוא בכבודו ועצמו. מעתה, לא היה לו לכתוב ולומר ולא ייתן המשחית לבוא אל בתיכם לנגוף, שראה לא המשחית? מלאך המוות נגף את המצרים. אז למה כתוב המשחית? הרי אני ולא מלאך. אז מה הכוונה? אומר הגאון, כי אכן בחורי מצרים מתו אך ורק על ידי הקדוש ברוך הוא. מובן שכנגדם להמות בחורים היהודים. הבטחה הזו כלולה במילים ובשר השם על הפתח, אבל בכך לא די. אפשר שימותו קומץ בחורים זקנים שהגיע יומם, ללא כל קשר למכת בחורות. כנגד זה מפתיע הקדוש ברוך הוא, ולא ייתן המשחית לבוא אל בתיכם לנגוף. באותו זמן לא יהיה כוח למלאך המוות הרגיל, העולמי הרגיל, לעשות את מלאכתו. הבנתם? כדי שלא תהיה פתרון בין לפרעות. ובכן, למדנו את היסוד. כל זה אינו אלא כאשר מיטה טבעית של מישהו עלולה לגרום נזק ולחבל בהשגת תוצאה מתבקשת. אך כאשר תורת ישראל דורשת זאת, הרי שהנהגת הקדוש ברוך הוא להפך. כשהתורה מספרת על המגפה שפרצה בעם ישראל אחר שחטאו בשדים בבנות מואב, ובנות מואב מתים במגפה, 24,000. במקרה זה נגזר כי ימותו 24,000, אך אלו שהיו צריכים למות בלאו הכי מחמת זקנה נכללו במספר הזה. זה כן, זה הולך הפוך. אפשר לרמוז ברמז יפה מאוד. המילה במגפה שפסוק כבר יהיו המתים במגפה, באמצע העניין, שהפסוק בא לומר כי המתים שבמגפה יהיו 24,000, אז מה אתם מותמת מילה זו בהתנחתה, כאילו זה היה סוף המשפט, היו המתים במגפה, זה התנחתה, זה סוף משפט. אלא רצתה התורה לרמז דן גם אלו שהגיעו לזקנה והיו צריכים למות, נכנסו בחשבון זה של 24,000. כלומר, היו המתים במגפה. גם המתים במוות טבעי נכנסו במגפה. התורה מספרת כמה? 24,000. זהו יסוד מאוד מאוד גדול. חידוש זה חודש על ידי הגאון רב שרגא פייבל מסמורגן. לפי המסופר בא לאחר מותו אל בנו בחלום הלילה וסיפר לו כי נשלח אל הגרא כדי לתת לו פריסת שלום מהשמיים. הוא סיפר כי נבחר להיות שליח אל הגרא אשר היה חי אז, מפני שזכה לחדש חידוש לאמיתה של תורה, חידוש שבשפה של פרשת בלק. כאן נכללה גם המיטה הטבעית, מפני שהיה זה לתפתם של ישראל כדי להשלים למניין 24,000. איך שיהיה, למדנו מכת דבר והסברנו את הנושא הזה שלבני ישראל לא מת אפילו אחד. זאת אומרת, לא רק אחד שלא מת במגפה, אלא גם כן אותם הזקנים שצריכים למות לא מתו. וזהו היסוד, ולא ייתן המשחית לבוא אל בתיכם לנגוף במכת בכורות. הבנו? אני עובר למכת שחין. התורה מספרת כי מכת שחין פגעה באדם בבהמה, אילו בהמות נפגעו בשחין, ועלו הבהמות מתו בסופה של המכה הקודמת. מכת דבר, כתוב שהבהמות מתו, אז איך יכול להיות שיש פתאום שחין בבהמה? רש"י שואל את השאלה הזאת והוא עונה כי לא נגזרה גזירת הדבר, אלא רק אותן בהמות שהיו בשדות. הבהמות שברחו לבתים נשארו חיים, ומכת דבר לא פגעה בהם. אמנם זה כתוב בפרשת ברד, בדבר זה לא כתוב, ובדרך רמז זה גם כתוב. לא נאמרה כאן נזרה מפורשת על כינוסם של הבהמות הביתה, כמו שנזכר במכת הברד, ואתה שלח העז את מגנך ואת כל אשר לך בשדה, כל אדם הבהמה אשר ימצא בשדה ולאסף הביתה ורד אליהם הברד ומתו. אבל בכל זאת יש פה רמז, הנה יד השם הויה במקנך אשר בשדה, שמעתם? בשדה. בסוסים, בחמורים, בבקר, בצון, דבר קווה מאוד. מכאן שהרי את דבר השם אסף את בימותיו אל הבתים, כמסבר בתורה, בתיאורה של מכת ברד, רק אם סיים, כי כך נאמר במחילתה. נו, אז אם כן רבותיי, אז מכת שכין הייתה על אותם בימות שהכנסו לשדה, לבית. אלא שפירוש זה מעורר קושי גדול. מי היו בעלים של אותם בהמות שהפקרו בשדה בשעת מכת ברד ומתו? לא ייתכן לומר שהיו אלו היראים את דבר השם, שהרי אלו הכניסו את בהמותיהם לבתיהם במכת דבר, כנאמר במחילתא המובאה בפירוש רש"י. אז אם במכת ברד, כמסופר בתורה, לא נותר לנו איך יכול להיות שבמכת דבר הם היו ירים את דבר השם הכניסו הביתה, ובמכת ברד הם הוציאו? לא שמו ליבם לעזרת השם? הרי אם האנשים האלו לא שמו לדבר השם, היו הבהמות שלהם כבר מתים במכת הדבר. אם כן, איך היה דבר כזה שהשאיר את בהמותיו בשדה בשעת מכת ברד, ומכת דבר הכניס הביתה? איך זה כל דבר כזה? מכאן שהיו כאלו שהכניסו את בהמותיהם לבתים בשעה של מכת דבר, והשאירו אותם בחוץ בשעה של הברד. כן, בהתראה שקדמה למכת דבר, לא הצטוו מפורש להכניס את הבהמות לבתים. הדבר נאמר רק ברמז, הנה יד השם היה במקנך אשר בשדה. אז אפשר לומר פירוש מאוד מעניין. אלו שרצו להציל את רכושם וקלטו את הרמז, בהיותם מודעים לדיוק שבלשון התראה, מיהרו להכניס את בהמותיהם הביתה. הם אמרו, לא קמנו בבוקר, לא יצא לנו, ועדיין לא ראית שהם דתיים והם לא פחדו. אז הם אמרו, לא יצאנו למרעה. אבל במכת ברד שם לא הוזכרה הצלה בעוולה כבדרך אגב, אלא הדבר נאמר מפורשות, מה תשלח איזה תקנך. אז נהפך הדבר לשיחת היום, ומילא התעורר יצר ההתנגדות שיסודו במרד וברצון לפרוק כל. הם לא רצו לקבל עצות, ודאי שלא צווים מיוחד מחייבים. אם הקדוש ברוך הוא, משה רבינו אומר, מי שיהיה דתי יכניס הביתה, ומי שלא יהיה בחוץ, ובטח היו כמה מאחרים מכל מיני עסקנים שהלכו לחפש לראות מי מכניס את הבהמות הביתה, אז יכול להיות שאותם אנשים שבדבר הכניסו הביתה הם פחדו והם עשו הצגה כאילו שהם לא התעוררו, וממילא הכניסו את ה... או לא הוציאו את זה למרעה, הצילו את הבהמות שלהם, אבל במכת ברד הם לא יכלו לעשות את ההצגה הזאת, כי אז שם היה כבר התראה, וכל המאחרים וכל הסקנים באו והוציאו אותם החוצה. נמצא שגם אלה אשר בשעתו של מכת דבר שמו את אמם לדבר השם והניסו את בהמותיהם אל הבתים, נהגו אחרת לאחר התראה מפורשת שקדמה למכת ברד. הם היו מוכנים לעשות למען עצמם להציל, אבל שהיו צריכים לנקוט באותה פעולה תרצה מפורש, שעדיפו למות בגאווה, אף אחד לא יכתיב לי מה לעשות. זוהי כוחה של גאווה. המתגאה כבר למד על בשרו את הנזק שכרוך בגאוותו, אך הוא לא מוכן לסגת, רק אם עשה זאת ביוזמתו. כל עוד אחרים יאמרו לו לסגת, הוא לא יעשה גם את מה שהיה עושה ביוזמתו. כמו שלכעס אין מעצור של היגיון, כך לגאווה אין מעצור של היגיון. אפשר לומר קצת יותר טוב, שבמכת ברד היו שנמנעו מלכנוס את במותיהם מתוך לחץ חברתי, הכל ידעו כי השם ציווה לכנוס את הבמות לתוך הבתים, אם אלה יצרה דעת קהל של הרשעים התנגדות לקיום דבר השם. דעת קהל החברתי והלחץ החברתי גרמו לאי נעימות, וכך היו כאלה שחשו להניס את הבהמות לבתים. לא כן במכת דבר שם לא נאמר מפורשות כי יש להכניס את הבהמות לבתים, ואלה אשר היו מעוניינים בכך יכלו לעשות זאת ללא כל הפרעה. אנחנו אומרים למכת ברד. הקדוש ברוך הוא מצווה את משה רבינו על הבאתה של מכת ברד. ויאמר השם אל משה, נטה את ידך לשמיים, והיא ברד בכל ארץ מצרים. על האדם ועל הבהמה ועל כל עשב השדה בארץ מצרים. הפסוק מתאר באריכות הנראית כמיותרת את יעדי הפגיעה של הברד. האדם, הבהמה ועשב השדה. הפירוט נראה כמיותר, כיוון שמעילה מובן כי ברד נופל משמיים, פוגע בכל מה שיקרה בדרכו. אומר הרב מבריסק, והוא משיב, כי מכאן שמלכתחילה לא ירד ברד אלא במקום שבו היה אדם, בהמה או עשב או שדה. הברד לא ירד כמו גשם המרטיב את כל מה שברא בו, אלא רק על מטרות מכוונות, כמו החיסול. מבחינה זו היה נס בתוך נס. אומר הרב מבריסק, גם הצלתם של הבהמות שנספו לבתים לא הייתה מפני שקורת הגג שימשה כמסתור וכמחסה מפני הברד, כפי שהיה ניתן להבין מפשטות הכתובים. לא, הבתים היו בתים איטית, היו בתים חדשים, האמא ברד יקע את כל העצים, גם את הבתים היה יכול להרוס. אלא שמלכתחילה לא ירד הברד על האנשים והבהמות אשר היו תחת הבית, שהרי הברד לא ירד באורח חופשי בכל מקום, אלא רק במקום שבו היה אדם ובהמה. ניתן להבין כי לא ירד אלא על אדם ובהמה אשר שלא בתוך הבית, אבל אם היו בתוך הבית לא ירד שם הברד כלל. הגאון רב שמעון מוישה דיסקין זצ"ל להוסיף לכך, כי גם אם נאמר שלא קורת גג של הבית שימשה כמסתור, אלא שנגזרה כי לא ירד הברד במקום בית, הרי שנראה כי לא היה צריך שיהיה זה בית בעל גג קשה וקשיח, ודאי בכל מבנה ששם בית עליו, שהרי לא מחיצת גג שמרה אלא אלא שעל בית לא ירד הברד, ממילא היה יכול להיות אפילו גג רעוע וחלש, או אפילו בית מפולש, נטול גג, כמו כן, אם זה היה פחות משלוש, זה היה נקרא לבוד, יסדון, כי עליו, כי על זה לא ירד הברד, דיני לבוד, וגודס וכדומה, זה דבר מאוד מאוד מעניין, שגם שם לא ירד הברד. ובזה מספר מה שהתורה אומרת, הרי דבר השם עבדי פרעה הניס את עבדיו ואת מקנהו אל הבתים, וכי משירה ירא שמיים לא חשש להם ומונו מים משוגעים ברם, הבתים לא הספיקו לאחסון של הבהמות הרבות, לא הייתה כל אפשרות להיכנס את כל הבהמות למקומות מסתור בעלי גג חזק. אם כי היו עוד מקומות רבים בעלי גג רעוע וחסר משמעות, המון נורא כל טעם בסביב הבהמות למקומות כאלו, רק הרי דבר השם מבין כי ההצלה כמו המכה אינה בדרך טבעית, וכי גם הבתים מפולשים אלו אשר בהם נראית ההצלה כאפשרות רחוקה מהיגיון בלתי טבעי, ולחלוטין גם שם דווקא תהיה שם לבהמות הצלה של מפלט מהברד. כאשר הולך אדם בדרך שהתווע לו על ידי הבורא, שהקדוש ברוך הוא מבטיח כי התוצאה תהיה כזאת וכזאת, למרות שבדרך הטבע צריכה להיות תוצאה אחרת. אז עליו לפתוח ולהאמין, עליו לדעת כי אמנם לפי כללי הטבע הפשוטים אין כל מנוס להצלה בבית מפולש או בבית שפיגו עשוי קש וטבל, אך אם הקדוש ברוך הוא מבטיח שעצם השהות בבית כזה משמש את גירה של הצלה, גירה מקלט מבנה הברד, אז זה ינצל. ממש כמו שטבעי והגיוני שאלו אשר משתתפים בהרגתם של כל תושבי עיר הנידחת ישתנו בטבעם ויהיו חייתים מלאי תאוות רצח, וכך לא היינו מצפים כי יקרה. אומרת התורה ונתן לך רחמים ורחמך, פעולת הענישה שעיר הנידחת מבוטחת בביטוח ניסי המנוגד לכללי הפסיכולוגיה המקובלים, כמו שמהר בעלו חיים הקדוש את ההבטחה ניתנת לרחמים כשם שפעולת ארבעת הבהמה המופתעת אף היא בביטור על טבעי מנוגד אף ולכללי היגיון. מי שאמר לשמן והדלק אמר לחומץ והדלק, מי שחקק כבכוח הטבע הרגע מעורר הטבע האכזרי, וזה שחקק כי יוצאים מכלל זה מאנשים של עיר הנידחת, כי הכל נס ומעל יחר ומעל יתר. זאת אומרת ככה, יכול להיווצר מצב שאלו שהורגו את עיר הנידחת הם פתאום יהיו יתרגלו להיות אכזרים. אז מה עשינו פה? אז מצווה שמפריעה. אומרת התורה, ונתן לך רחמים ורחמך. אלוקים ייתן לך מידת הרחמים כדי שלא תפסיד על זה שאתה עשת אכזריות בעיר הנידחת. אנחנו עוברים למכת הרבה. כבר הגענו ברוך השם למכת הרבה, ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים ואת אותה ששמתי בה. רש"י אומר, התעללות זה כן שחוק. מה העניין שחוק והתעללות למכות מצרים? ובכן, ישנה עוד שאלה. בסופו של מכת הרבה קורא פרעה למשה ולאהרון לאחר שהוא מתוודה כי חטא להשם, ומבקש ואתה שנה חטאתי הפעם ועתירו להשם אלוקיכם ויסר מעלי רק את המוות הזה. בקשה בסגנון זה השמיע כבר מספר פעמים. לאחר בואה של מכת צפרדיה הוא בקש עתירו אנשים יסרו את הצפרדיים מעמי ומעמי, ממני ומעמי. כך גם במכת ברד, עתירו אל השם ורמיות קולות אלוקים וברד. בשני המקומות אבל הוא מזכיר את המכה בשמה, אבל לא כן במכת הרבה. במכה זו הוא מבקש להסיר מעליו את המוות הזה. למה הוא לא מזכיר את המכה? למה הוא אומר את המוות הזה? למה הוא לא אומר ויסר מעלי את הרבה הזה? למה הוא אומר את המוות הזה? כאשר הגיע הרבה למצרים, ניזוק החקלאות של המצרית נזק עצום. ההפסד החקלאי היה אולי ללא תקדים בהיסטוריה החקלאות של מצרים. אבל אמרו המצרים, בוא נפיק מהאסון זה גם קצת רווחים. אם פשטו החרגולים בכל מצרים, לפחות אפשר להכין מהם מלוכים שישמשו במאכל סרדינים וכדומה לתעשיית שימורים. אז עוד לא הייתה קיימת כל כך, אבל המצרים השתמשו באמצעים אחרים, הם מלכו את כמויות הרבה עצום שמת בזדותיהם, ושמרו את הרבה המלוכות בחביות מיוחדות, זו הייתה תעשיית שימורים של אותה תקופה, רצו להרוויח מהמכה. עצם הכנת המלכים לא הופרעה על ידי הקדוש ברוך הוא, הם עמלו קשות וכינו לעצמם מעט רווחים מהמכה הקשה. המכה הזאת שברה את שאריות התעשייה החקלאית שנשארה אחרי המכת הברד, אבל בסוף כאשר באה רוח ים החזקה ונשאה עם הגם את הרבה, נלקחו מדם גם מלוכים אלו שכל תרחו בהכנתם, נהיה פתאום תחיית המתים והמלוכים עפו וברחו. סופה של מכת הרבה מתואר במילים הבאות, ויפור השם רוח ים חזק מאוד, וישא את הרבה ובהתקרר ים הסוף, לא נשאר הרבה אחד בכל גבול מצרים. אומרה שלא נשאר הרבה אחד, אפילו גם המלוכים שמלכו מהם פשוט פרחו בתחיית המתים. המלבים, הנציב והמפרשים אמרו שחזל עבדום זאת מהשתמשות מהפסוק בפועל נשאר. המורה על השערה בכוונה, מתוך מחשבה, בניגוד לפועל נותר, שבה כאשר הכתוב רוצה לציין משהו במקרה, שרד במקרה, ללא כוונה, מתוך שהייה שהקטן וחסר חשיבות. נשאר זה דבר חשוב, מכובד, בישרח, נוח, אלדד ומידד, נשארו במחנה, אנשים חשובים. נותר זה לא תתאו ממנו עד בוקר, במן, נותר. ויעקב רואה את צון לבן הנותרות, נתנו את כל הצון המסכנים והשבורים. אילו היו מלוכים אילו נפלטים מהרוח המערבית, הרי היו נשארים במצרים, שכן הונחו למשמרת, במחשבה, בתכנון, מחושב, לקראת ימים יבואו. אומרת התורה שנעשה פה נס והרוח פגע בהם, עד שלא נשאר אחד בכל במצרים, וגם אילו ששבו בחביות, פרחו עם הרוח. זאת אומרת, זאת ההתעללות. לא כן, אילו לא היו נמלכים, אלא סתם ככה זרוקים בגרים אילו אז היו נפלטים מהרוח, הרי אז הם היו נותרים. אמר גשבוכו, ניתן כוח ברוח לקחת את החיים המופפים יחד עמם, ואילו הבגרים נותרו. אם אומרת התורה, לא נשאר הרבה אחד בכל גבול מצרים, הרי שכוונה שהרוח נשא עמה את כל אלו שנועדו להיות נשארים, מלוכים שהוכנו בחביות. ובכן, זה מה שאמר פרעה, ויסר מעלי רק את המוות הזה, הוא לא מבקש שיסיר את הרבה. למה? כי את הרבה הוא רוצה, את הצפרדעים הוא לא צריך, מכיוון שבמכת צפרדעים היה מעוניין שיסתלקו הצפרדעים מארצו לגמרי. הוא לא היה מעניין בפגרים שמעלו סירחון וכדומה. אבל פגרי, לכן כתוב, היצברו אותם חמרים חמרים, בטבעה שהארץ. מכת הרבה לא היה מעוניין כי הסתלקו כל הרבה, הוא ביקש רק שיוסר ממנו המוות והנזק שהרבה החי, אבל את הרבה המת שנמלך בחביות, ביקש להשאיר בידו. ברוך הוא לא נתן למצרים להפיק הנאות ורווחים ממה שהיה עשוי להיות שבט ייסורים, הוא נתן להם לעסוק במחנתם המליחים אשר מוכר יותר התעופפו ונעלמו. הייתה זו התעללות במצרים להניח להם לרגע אשליה של איסוף מזון ולקחת אותו לאחר שהושקע בו תלכה רבה. זה היסוד הגדול ביותר. אין בכוחו של אדם לגעת במה שלא הושע לו וקשור ומרשיע, כזה ברוך הוא מתעתע בו. הוא יכול להשקיע שנים של עמל והגיע דמים מרובים בזמן יקר, ובסוף הכל יקרוס ברגע אחד. אז מתברר למפרע, כל הגיעתו הייתה לשם וכל השרוע היה לרועץ. אל לנו להתפעל כאשר אנו רואים רשע מכין מליחים, נדע כי יושב בשמיים משחק ילג למו, וכי מבניין שבנה לבנה באובן ובגזילה, הרי שהכל יגיעתו תהיה לשם. ואנחנו עוברים למכת חושך, ואני הייתי אומר שנעשה רק למכת חושך, כי מכת בכורות זוהי מכה שבהם יוצאים ממצרים. זאתי המכה שבהם יוצאים, זה סיפור בפני עצמו, אבל אנחנו מדברים עכשיו על 10 מכות שהם היו המכות של מוסר, מכת חושך. לפי אחד הטעמים הייתה מכת חושך כלי לביצוע רצון השם, כי המצרים ישילו לבני ישראל כלי כסף, כלי זהב ושמלות. למה? כשיהודי היה בא אל שכנו המצרי, הוא מבקש ממנו כי ישיל לו כלי מסוים. היה אומר המצרי, אין לו כלי כזה. היה יהודי אומר לו, כי יודע הוא שהמצרי משקר, והיה מציין את מקומו המדויק של החפץ בבית, כי משך ימי ההפעלה סיירו בני ישראל את בתי השכנים המצרים ולמדו להכיר את תוכנם, כך למנע מהמצרים אפשרות הכחשת מציאותם של הכלים שבתיהם. אם היו בני ישראל כל כך קרובים אל הכלים בזמן שצוררם המצרים היו חסרי ישע, מדוע לא לקחו את הכלים? הרי הם יכלו לקחת מכל הבא לידה לפי הרלטה ועושים מקניהם, והיו חוסכים גם את העיסוק של מבקשת שאלה והשאלה הכרוך בציפייה לתשובתו של המצרי, למה לא נתנו את הכלים בשעת מכת החושך. מה דעתכם על השאלה הזאת? מסתבר שקדוש ברוך הוא לא רצה לצוות כיחו בדרך שנטילתה במרמה, כסף זה אמנם היה שייך להם כשכר על עבודתם. הרי צריכים להבין שכל הסיפור הזה של הכלים שלקחו, זה הרי נראה גם אפילו אם זה בהשאלה, זה גם נקרא כלים, אבל לוקחים בהשאלה ולא מחזירים, אז מה? זה שכר על עבודה. אדם שחייב לי כסף על עבודה ולא מחזיר, אני לוקח לו איזה כמו עביד דינה לנפשי. ואף אם היו נותנים אותם בכוח, הרי שהיה שלהם. למה? קדוש ברוך הוא הסכים עמה, ואף סיבה אותם לקחת. למה? בגלל שגם בהשאלה זה כלים שלוקחים ולא מחזירים לעולם. למה? בגלל שזה דרך שכר עבודה. אבל למדנו מכאן יסוד, אפילו אם זה ממון שלהם ומגיע להם בשכרם, לא כדאי שיקחו אותו כמו גנבים. למעט בנזק, למעט בגניבה. הגניבה מותרת במקרה כזה, אבל אם היו מלמדים את לשונם לדבר שקר, זה מותר, אבל זה מוליד טבע רע. איסור הגניבה החמור נזדק לפתע ואין לדעת איך הם יגיעו בכאב. יש אמנם מקרים שבהם התורה מבטיחה ככל תכונה רעה, לא תיווצר במעשה מסוים, כמו באיראן נידחת, כמו שאמרנו מקודם, הרי הם רוצחים ואכזרים, אבל יש הבטחה שלא יתקלקלו. אבל במקרה זה לא הייתה הבטחה כזאת, הרגעתם של אנשי עיר הדחת היא מצווה, ולכן בכך לא תגרום חלילה ליצירתו של טבע רע לאלה אשר יתעסקו בכך. אבל נטילת כלים באותם ימים, גם היא הייתה בדרך היתר סוף סוף, ודאי שלא הייתה מצווה. לקחת כלים באותם ימים, סוף סוף, אז זו הייתה בעיה. לכן אמרו, תראה, אני יודע שאתה לוקח את הכלים ולא מחזיר את זה, אבל שיהיה קצת יותר עדין. אמנם אפשר היה שצווה הקדוש ברוך הוא שיקחו אז, ועד הייתה זו מצווה, אז הקדוש ברוך הוא צריך ליצור מצב מיוחד שבו לא יושפע ממה שעשו, ואת לא רוצה הקדוש ברוך הוא. גם היתר אינו תמיד רצוי, ויש לשקול את השלכותיו לעתיד. זאת אומרת שלפעמים מותר לעשות דברים שלא מקובלים, אבל יש חשש שאתה תתרגל. אני אספור עם הרב שח על אחד שהבן שלה היה חולה, והוא בא לרב שח לשאול אם מותר לו לשחק משחקים, אבל הרב שח לא מותר, אלא שחייב. חייב. שאל אותו אברך, מה, איזה משחקים? אמר לו רב שח, אני לא יודע מה, אני לא מבין במשחקים. ולחץ אותו, לחץ אותו, לחץ אותו. בסוף אמר לו הרב שח, תראה, תיתן לו משחקים כאלו שלא יתרגל להשתמש בהם גם אחרי שהוא יגמור להיות חולה. אם אתה תרגיל אותו לשחק משחקים כאלו, גם שיגמור להיות חולה הוא ישחק אותו. זאת אומרת, שלא יתרגל להיות גנב, או שלא יתרגל להיות בטלן. זה מה שאמר לו רב שח. הנה, למדנו במכת חושך, לכן אמרו להם, תיקח, תסתכל, תבקש בהשנה, אבל אל תיקח בכוח. יצאנו ידי חובה להסביר את עניין 10 המכות, מכת בכות לא הסברנו, ועוד חזון למעט. כל טוב לכם, ערב טוב, ירחמי אל קרם, 052-578-420.